כמו שאמרנו, הנושא שלנו זה תודה לאומית לספר בראשית. המשמעות היא שאנחנו ניקח סיפורים הקלאסיים המרכזיים שיש בספר בראשית ונלמד אותם גם לעומק, קודם כל, מעבר לפשט שבדרך כלל ידוע לכולם, ונראה איך הדבר הזה משליך עלינו. אני רק מזכיר מה שדיברנו, שהרמב"ן כותב מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שיירה לאבות יירה לבנים. כלומר, שאנחנו קוראים את ספר בראשית, אנחנו לא קוראים מה היה בעבר, אנחנו לומדים מה יהיה בעתיד. ספר בראשית והתורה בכלל לא ספר היסטוריה. מה שקרה בעבר הוא לא רלוונטי, זה לא מעניין אותנו, זה אפילו משעמם את רוב האנשים. אנחנו כן עוסקים בסיפורים שהיו בעבר, כי דרכם אנחנו, זה הלבוש, זה הפלטפורמה, שדרכם אנחנו לומדים יסודות שמלווים אותנו בהווה. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין, עכשיו זה מתחיל להיות רלוונטי. ואנחנו בעיקר משתדל להתעסק בנפקמינות הלאומיות. כלומר, לא רק איך זה פוגש אותי בעוד אדם פרטי, אלא איך זה פוגש אותי כאזרח במדינת ישראל. אז הסיפור הראשון שבו אנחנו נעסוק ב2-3 שיעורים הקרובים יהיה בריאת האיש והאישה. אוקיי, שזה הסיפור הראשון שאנחנו נעסוק בו. יש לכם פה בדף לפניכם. בואו נקרא ככה. התורה מתארת לנו פעמיים את הבריאה הזאת, גם בפרק א' וגם בפרק ב', אבל עם שינויים קלים. ואנחנו מסיר דפים, ואנחנו, אני רוצה שנקרא את זה רגע את הפסוקים ביחד, ותגידו לי אתם איזה הבדלים אתם רואים בין התיאורים הללו. עוד מישהי צריכה דפים? אם לא יודע, אני שואל. את סוד הנסירה למדנו? לא, אבל למדנו את זה?
לא
למדת עוד מה שאני זוכר.
מה
זה עושה למדת? מה, הלחצת אותי? רגע, אני לא בין השיעור הבא, אבל בכל זאת, אני בדרך כלל אני זוכר מה אני... כבר רשום לי, אני לא זוכר במי. טוב, מוכנות? טוב, אני מתחיל, שימו לב. אז בפרק א' כתוב, ואומר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ועברה אלוהים, ממש נתרכז במה שקשור לבני אדם. ועברה אלוהים את האדם בצלמו בצלם דמות אבניתו. סליחה, ועברה אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בפרק ב' כתוב, ואמר השם אלוקים לא טוב להיות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אני מדלג לפסוק א', ויפל השם אלוהים תרדמה לאדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם לאישה, והביאה אל האדם. ואומר האדם, זאת הפעם, עצם העצמי ובשר ובשרי, לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לא ככה זו. איזה הבדלים אתם רואים בין הפסוקים?
פעם
הראשונה
הוא אומר שזה ממנו,
יפה, אז בפרק א' הם מופיעים בו זמנית, בפרק ב' מופיע קודם האדם ורק אחרי זה האישה. הלאה, מה עוד? מה זה פרט וכלל? את מתרצת או... השאלה מה ההבדל בין ה... אוקיי, בסדר גמור. מה עוד? במילים.
האדם נברא בצלם אלוקים,
אוקיי, אז זה חוזר לזה שבהתחלה הם נבראו ביחד ואחרי זה נפרד בנפרד.
זה כמו
דבר שאומר, ברא אותו, לא נברא אותם. יפה מאוד. מה זאת אומרת, זה לא השוואה בין הפסוקים, אבל זה בהחלט הערה חשובה. יש פה סתם, לא ברור הפסוק, כן? בסוף, בתיאור פרק א', כתוב, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז תחליט, זה אותו או אותם. נכון? יש פה איזה כשל לוגי או לשוני. עוד. יפה מאוד. פרק א' הם מכונים זכר ונקבה, פרק ב' איש ואישה. בצורה ספונטנית, מה ההבדל בין איש ואישה לזכר ונקבה?
אדם
יפה מאוד, זכר ונקבה זה משותף לבעלי חיים, איש ואישה לא משותף לבעלי חיים.
סליחה, הדף איפה?
יש פה
דפים.
אני מציע אולי שמישהי תיקח את הדפים אליה, אז פשוט תקחו ממנה, כי זה לא ככה מרחים שתוקחים ממני בשביעור. בסדר? הלאה, אז אמרנו זכר ונקבה, אמרנו איש ואישה, אמרנו בהתחלה כתוב הם לכאורה נפרו ביחד, אחרי זה הם בפרק ב' זה כאילו קודם האיש אחרי זה האישה, והבדל נוסף אני אגיד אותו, כי בפרק ב' מופיע הדיבור, בפרק א' הם לא מדברים הזכר ונקבה האלה, ואילו בפרק ב' כתוב ואומר האדם זאת הפעם עצם הצער בשר ובשרי. טוב, אז יש פה סתירה, זה לא בדיוק, זה כאילו שני תיאורים של אותו מאורע, אבל לא בדיוק אותו דבר זה יוצא. אז איך נחשב בין הדבר הזה? זה סתירה. אז אומר רש"י, אתם רואים, זכר ונקבה ברא אותם, ולהלן הוא אומר ויקח אחת מצלותיו, כלומר רש"י מתרכז רגע בשאלה הראשונה, שתכלס, איך הם נבראו? בהתחלה לכאורה ברא איש ואישה ביחד, אחרי זה ברא אותם בנפרד. פשוטו של מקרא, כאן הודיעך שנבראו בשניהם בשישי ולא פירש לך כיצד בריאתן, הוא פירש לך במקום אחר. אומר רש"י, מה? בצורה פשוטה, בוא תראה את זה בפשוט. פרק א', יש אמירה כללית, השם ברא את האיש והאישה. פרק ב', נכנסים לפרטים, אז בעצם הוא מלמד אותך שזה היה בצורה של תהליך, קודם איש אחרי כאישה, ולזה בעצם מתכוון פרק א', אז הכל מסתדר והכל נפלא. אבל אומר רש"י, מדרש אגדה, שבראו שני פרצופים בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו. כלומר, סיפור אחר שמספר לנו פה. בפרק א' מתואר שהאיש והאישה נבראו כאיזשהו יצור אחד, ואז בפרק ב' את היצור האחד הזה הקדוש ברוך הוא חילק לשניים. הרעיון הזה מופיע במדרש של קוד שמעוני, תראו לפניכם, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, רבי שמעון בן נחמני אמר, דו פרצופים בראו, כלומר מחוברים, נסרו, מכאן הביטוי נסירה שמשתמש בו הרבה, והסעו גבים מכאן וגבים מכאן, שנאמר אחור וקדם צרטני. אז אני רגע מסכם, לפי המדרש, א' וב' זה לא שני תיאורים של אותו דבר, זה פשוט שני שלבים. בשלב הראשון אלוקים ברא את האיש והאישה מדובקים זה לזה, אחרי זה הוא בא, הביא ג'קסון, נסיר אותם אחד מהשני, ויש לנו עכשיו שני יצורים נבדלים אחד מהשני. טוב, אז עונה זה מטרץ לנו את הפסוקים, אבל זה מיד נותן לנו שאלה קשה, נכון? מה הקושיה שעולה מיד? נו, מה זה מצלעו? מה זה צלע בעברית? צלע זה צד, כמו צלעות המשכן, לא צלע צלעות, צלע זה צד. נו, לקח צד אחד מהייצור המחובר הזה והפריד. זה הכוונה שהוא לקח. מה השאלה שעולה, נו? למה?
למה
מה?
למה
יפה מאוד. יפה מאוד. אם אתה רוצה שהם יהיו מחוברים, למה הפרדת אותם? אם אתה רוצה שבסוף יהיה נפרדים, למה חיברת מלכתחילה? זה לא איזה פשלה, יצאו מהמכון המדובקים, ואז אתה אומר, טוב, יאללה, בוא נפריד. נכון? אז צריך להבין, יש פה סוד גדול, סוד מאוד 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 גדול בדבר הזה שאנחנו צריכים להבין אותו. בגדול, התורה מתארת לנו שני שלבים בבריאת האיש והאישה, וכדי להבין את זה אני שם עכשיו, נשים את זה רגע בצד, אני עובר עכשיו לנושא אחר, והוא יעזור לנו להבין את מה שאני רוצה שנבין פה. במערכות היחסים שיש לנו עם בני אדם שסביבנו, אנחנו מכירים שני סוגי מערכות יחסים. סוג אחד זה מה שנקרא קשר טבעי הכרחי, כתוב על הלוח מי שמצליחה לראות, אוקיי? והסוג השני זה קשר רצוני ובחירי. מה הכוונה? יש אנשים שאיתם אנחנו בקשר כפוי, לא בחרנו בזה, אף אחד לא שאל אותנו, זה פשוט הוצבנו בפני עובדה מוגמרת. כמו מי? ההורים. נכון מאוד, אנחנו לא בחרנו את ההורים שלנו, לא בחרנו, לא אמרנו אני רוצה שהם יהיו ההורים שלי. ואתם יודעים מה יותר מפתיע? גם הם לא בחרו בנו. זה מה שהם קיבלו. As is, take it as is. לא נעים לומר, אבל צריך להגיד את האמת. ההורים שלנו לא בחרו בנו. זה החבילה שהם קיבלו. אוקיי? חפשימו לב, קשר הורים לילדים, וממילא גם קשר משפחה בכלל, זה קשר כפוי. אחים, ובואו נדבר בעיקר על, נגיד, על המשפחה הגרעינית, קשר כפוי. זה אנשים שמצד אחד אנחנו מאוד קשורים אליהם, מאוד מחוברים, החיים שלנו מאוד מעורבים בחיים שלהם, לא בחרנו אותם. לעומת זאת, יש סוג קשר אחר. קשר שבו אני בחרתי, מבין המון המון אפשרויות, מה שנקרא את החברים הטובים שלי. זה בעצם הקשר עם חברים. חברים, חברות, נכון? בעצם איך זה עובד? אדם נמצא כמעט תמיד במעגל חברים גדול. יכול להיות בשכונה, יכול להיות בשבט, יכול להיות בבית ספר, יכול להיות במדרשה, יכול להיות בכל מיני תחנות חיים, בשכונה, בעבודה, לא משנה. אנחנו מוקפים בהמון אנשים שהם פחות או יותר גם בגילאים שלנו, בשלב שלנו וכדומה. ואז מתוך מבחר מאוד גדול, אני בעצם בוחר מישהו שאיתו אני בקשר. אוקיי, שאיתו באמת אני מרגיש שיש חיבור מיוחד, ויש ככה איזושהי הבנה עמוקה משותפת וכדומה. אז יש לי סוגי קשרים. אחד כפוי, אחד בחירי. עכשיו שאלה, איזה קשר עדיף? או איזה קשר יותר טוב? הכפוי או הבחירי? תמיד ששואלים מה עדיף או מה יותר, מה התשובה הכי נכונה? תלוי. תמיד תלוי. כמו זה, כן? מי אמר משהו? תמיד תתחילו עם הרב קוק. בסדר? אולי גם הוא לא אמר את זה, אבל תמיד הוא אמר את זה. בקיצור, מה אני שואל אתכם? מה יתרונות וחסרונות של, של הקשרים האלה אחד על השני? רגע, שנייה, שנייה, אני אצביע פה. לא שומע, מכילה. גם אחורי העמוד, גם אחורי זה בכלל לא... יפה מאוד. אז מה זה, יתרון או חסרון? אוקיי, תלוי. אוקיי, אז בוא נגיד שבאמת את אומרת, בוא נגיד לך, שקשר טבעי הוא מאוד מאוד חזק. זה לא איזה קשר שבקלות נפרם או מתפרק. לא, השאלה מה הכוונה חזק? לא דווקא חזק ברמת התקשורת. הכוונה הוא בוא נגיד לרוב הוא מלווה אותנו כל החיים. נכון, חברים בסוף באים הולכים, באים הולכים. כאילו משפחה נשארים איתם. כן, מה עוד? מה היתרון של קשר רצוני בחירי על פני קשר טבעי
וחלקי?
ומה היתרון בזה?
החיבור הסוציאלי יותר כאילו...
נו, ולכן מה? מה הוא מאפשר? איך?
הוא יותר בקלות. שמחה.
לא, אבל מה הוא מאפשר? שמחה יכול להיות... מה, בקשר טבעי לא יכול להיות שמחה? יכול להיות. למה? דווקא בדרך החברים המאוד טובים שלנו זה כל כך זורם וכל כך עבוד בקלות. אין המון עבודה על חברים מאוד מאוד טובים. אבל מה זה מאפשר? פתיחות, התאמה. נכון מאוד, יש איזה אתגרים משותפים. אפשר, אבל בואו כרגע, בואו נבודד אותם כרגע. בואו נבודד, נעשה איזה שחור לבן, שיהיה לנו יותר קל להבין את המאפיינים של כל דבר. איך? יותר רוצה אותו. איך? אז הוא תחלש.
לא, אבל שיש חיבור גדול,
אתה אומר,
כאילו, מעולה,
בחרתי
בו, זה הרבה יותר
טוב,
אבל זה לא
בהכרח
יכול להיות
חדש מספיק בשביל. נכון. אז זה החיסרון שלו. נכון מאוד. אז בואו נסכם בגדול. קשר טבעי הכרחי, קשר כפוי, זה קשר שהיתרון שלו, שהוא מאוד מאוד חזק. דווקא בגלל שהוא כפוי, ואנחנו, מה שנקרא, עובדים, כן, מול עובדה מוגמרת, זה ההורים, זה האחים, זה המשפחה. זה חזק מאוד. לעומת זאת, היתרון בקשר בחירי, שלרוב הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר מביא לידי ביטוי את האישיות שלי המיוחדת, האינדיבידואלית. לרוב אנשים יותר קל להם וטוב להם לשתף ולספר ולהתייעץ וככה, ואפילו גם לעשות דברים ביחד עם אנשים שהם בעצם כמוהם מאשר עם הורים שהם דור למעלה, או אפילו אחים ואחיות שהם בכל זאת לא בדיוק בגיל שלי ובשלב שלי. כלומר, זה קשר שמביא את האישיות שלי הרבה יותר לידי ביטוי. ממילא היתרונות זה גם החסרונות. כלומר, קשר בחירי עם כל העושר שלו ועם כל העומק שלו, הוא חלש, הוא לא מחזיק הרבה מעמד, הוא לא עומד בניסיונות גדולים. וכולנו זוכרים את החברה הכי טובה שהייתה לנו בכיתה ו', שאמרנו אנחנו נהיה חברות לנצח, שכחתי איך קוראים לה עכשיו, אבל נהיה חברות לנצח. ולא נדבר על סיום השמינית, שאמרנו הרעים לא הגשו, לא הרעים לשמור על קשר, חבל הזמן, וכן הלאה. בואו נגיד, רוב האנשים מחליפים הרבה פעמים בחיים חברים טובים. דרך אגב, זה שזה גם סיבה מאוד פשוטה, בגלל שהקשר מלכתחילה נבנה על התאמה מאוד מאוד ככה מדויקת, הרבה פעמים בשנייה שיש טיפה שוני, עם השני תופסים איזה אפילו מרחק גיאוגרפי משחק תפקיד, אנחנו כבר לא שייכים לאותה מסגרת, אין את האתגר המשותף, אז מטבע הדברים מחליפים בחבר חדש שהוא כן שייך לאתגרים המשותפים שלי עכשיו, או מספיק שטיפה קצת השתננו באורח החיים, אז פתאום נהיה פחות התאמה וכדומה. בקיצור, אנחנו רואים בחוש שקשר הבחירי הוא חלש, המון מתחלף. יפה מאוד, זה הדבר הבא שרציתי לומר, שהקשר החזק וה... מה?
אמרתי זה ארבע פעמים.
אז כנראה, שאתה לא חורצה שזה עניינים שאני אשמע אותה, סליחה מכילה. קשר חזק, עד עכשיו דיברנו בעניין של אורך הזמן שהוא קיים, אבל מה שנאמר פה עכשיו זה משהו הרבה יותר איכותי. קשר הכרחי, רמת המחויבות בו היא פי אלף יותר גדולה מרמת המחויבות בקשר בחירי. חפירו, זה ממש מדהים, למרות שזה קשר כפול, אף אחד מהצדדים לא בחר בו, המוכנות להיות מחויבים אחד לשני, מה שנקרא בתוך משפחה קשר דם, אנשים הרבה יותר מחויבים לעומת הקשרים שכאילו אדם בחר בהם, ועדיין אנשים לא מחויבים כמו זה. דוגמה קטנה, רגע ניתן דוגמה קודם כל. רגע, לא דיברנו כרגע, אנחנו דוגמת על חברים לעומת משפחה, לא דיברנו על השביש. עכשיו תכף דוגמה קטנה, נגיד אתם הולכות עם איזושהי חברה, ועכשיו אתם לא יודע מה הולכות לה, שהיא אומרת לך יאללה בואי ניכנס לאיזה מקום לאכול, לא יודע מה, אתם עושים זה לפעמים? לא, באיזה מקום, לא יודע, בעיר, לא יודע, איזה דבר כזה, אני רוצה לקלקל פשוט, לא... מעולה, יפה! מה אוכלים, מה מזמינים? המבורגר. המבורגר? אתם בטח תגידו לי בלי קצת, חלבי. סלט, סלט טבעוני, לא? מה זה, מי אוכל?
המבורגר, סלט!
רביולי, יפה, נלך על סטייל. מה סטייל? מה נשא סטייל? רביולי מוקרם. סבבה. אוקיי, את עם חברה, מזמינה לך רביולי מוקרם, עם מצחות, עם מצחות, סך הכל נניח כמה עולה הכל, 80 שקל נניח. בסדר? רגע, חכי, תקשיבי לסיפור. בדיוק את אומרת לעצמה, את אומרת לה, מה? אני לא נכנס למקום כזה, והיא אומרת לך, עליי. יש לך היום יום הולדת, החלטתי לפנק אותך, יושבים עכשיו אוכלים באיזשהו בית קפה כזה, רביולי מוקרם, עם מצטפוזים, עליי. אין, אתה נעמס. אתה לא עומד בזה. כאילו, אני לא, אני, אין, חייבת לך לנצח. אני, אין, הנכדים שלי יגידו, ישמעו את הסיפור הזה. חבל על הזמן, אנחנו מתפרקים מנך, נכון? כי החברה הכי טובה שלנו הוציאה עלינו 80 שח. שאלה, כמה הורה ממוצע בישראל מוציא על הילדים שלו? וברור, אבל כמה בערך? פעם בדקתי בשביל השיעור, חיפשתי באינטרנט עם איזה משהו, מצאתי איזה כתבה בכלכלית שעסקה בזה כל החיים, מגיל 0 עד 18, כמה כל אחד עולה? ממוצע, לא משפחות עשירות במיוחד, ממוצע. מה מיליארד? זה... לא, לא נשחק. טוב, אני שמח שאתם פרגנות לעצמכם, אתם משפחות עד כדי כך. סתם, סתם. הורה ממוצע משקיע בכל ילד 500,000 שח. מהרגע שמולד כולל הכל, כל המוסדות, כל הזה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. האמת שפעם בדקתי את זה, עשיתי כאילו פר חודש פר זה, זה עושה ככה. מה? לא, בלי ירושה, אני מדבר שוטף. חברים שוטף, הלאה בואו נתקדם, שנייה, שימו לב. הורי ממוצע שם חצי מיליון שקל על כל ילד. עכשיו שאלה, אם ההורים שלכם מחר מקבלים חצי מיליון שקל מזומן בחשבון בנק, מה הם עושים איתו?
לא מגלים לי.
זה ברור. בוא נחשוב, נגיד אבא יחליף את הרכב, 50 אלף שקל הוא עושה. אם החליט את כל המטבח לשדרג, 80 אלף שקל. החליטו, אתם יודעים מה, לעבור באזור שלנו לנגיד דירה יותר גדולה, הוסיפו 200 אלף שקל. בסדר? עם המטבח החדש ועם הרכב החדש, הגענו עדיין רק באזור 350, נשאר עוד 150 לבזבוזים, מה אתה עושה עם זה? נגיד החליטו, לא יודע מה. איך אתה משתלט על סכום כזה? שתבינו כמה כסף זה חצי מיליון שקל. ועל כל זה הם ויתרו בשבילכם. אה? קראתם על זה פעם?
זה הדבר הכי חומרי ששמענו.
מה זה אומר? על מה הם ויתרו? בשביל שאתם תהיו. לענייננו, רגע, מה אני בא לומר? שנייה, שנייה, מה אני בא לומר? אני רוצה שתבינו, שנייה, חברים, חברים, אופ, 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 רגע, רגע, זה לא, זה כולה דוגמה, חבר, לא, לא הנושא אחר, לא שוב בכלכלה, שנייה. אני רק בא ללמד על מה זה מחויבות. חברה שם עלינו 80 שקל כולה, וזה כבר נראה לנו כאילו חבל על הזמן, כי אין לנו ציפייה ששקל היא תשים עלינו. כי כולנו מבינים שזה קשר בלי יותר מדי מחויבות. תראו את הפרופורציות בכלל, להבין את הפער בין כמה חבר מוכן לשים על החבר הכי טוב שלו וכמה הורים מוכנים לשים על אותם ילדים שהם אפילו לא בחרו בהם. גם אתם קיבלו, כמו שאמרנו. מה? עוד שאלה, מה קורה בסוף? אז אני לא נכנס עכשיו. הלאה, דוגמה נוספת. שמעתם פעם על מישהי שנגיד התחתנה ונולד לילד ברוך השם? אתם יודעים, הרבה פעם אחרי לידה ראשונה, רוב הנשים מפורקות לחלוטין, וקשה להם לחזור בבית ולא מסתדרים, ופה מה שנקרא, הולכים לגור, הרבה פעמים זה מסתדר, לא תאמין, הולכים לגור אצל ההורים. שמעתם פעם מישהי שהלכה לגור אצל החברה הכי טובה שלה? שהחברה הכי טובה שלה אמרה לה, תקשיבי, שהיא גם נגיד נשואה, אמרה לה עליי, חודש עליהם את גרה אצלנו, אנחנו נשמור על התינוק, כל האוכל, טיטולים, פנק אותה, חודש עליהם אנחנו רק מתקים אותה. אני עוד לא שמעתי, אבל היא החברה הכי טובה. ובסדר, היא תבוא, תבוא לבית חולים עם פרחים. היא אפילו באמצע שבוע תשלח איזה עוד משהו. אוקיי? זה לא מתקרב בכלל לרמת המחויבות שיש בין משפחה. לכן, דרך אגב, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בטקס שיש חופה, כזו מתחתן, אז אני מאוד אוהב את הרגע הזה שבו ההורים נמצאים ליד החתן והכלה, וכל החברים והחברות נמצאים למטה. יש פה איזה רגע אמת שנחשף. מי באמת ראו להיות למעלה, ומי עם כל הכבוד, שזה החברה הכי טובה שלנו, זה אפילו לא מדי איתנו במדרשה, עם כל הכבוד, בואו, יש פה הורים, סבים וסבתות, הם גידלו, מה? הם גידלו, וכל השאר מה שנקרא, אתם עדיין וכל השאר צופים, כל השאר צופים, בואו מה שנקרא, כן? יפה מאוד. אז זה, באמת, אני מחתולות מאוד אוהב את הקטע הזה. בירגע מה שנקרא.
רגע, ומה עם
הילדים?
גם נמצאים
באותו בוזר. לא נכון, אתה קצת
תוקים אותם.
ילדים? איזה ילדים?
גם
הרב,
בסדר.
זה קשור, בסדר,
הם
לא חלק מה...
לא, לא, לא נכון, אבל זה דברים יותר מוליקים.
טוב, בואו נמשיך, שנייה. הבנו את העניין, בקיצור. הבנו, חבר, בואו נתקדם, יאללה. אז אם כן, יש לנו שתי סוגי קשרים. קשר הכרחי, כפוי, הוא חזק מאוד. עם רמת מחויבות, הוא גם חזק ברמת הזמן וגם חזק ברמת המחויבות, שזה בעצם אחד תלוי בשני. לעומת זאת הקשר הבכירי שהוא חלש יותר, אבל עדיין יש בו כן מרכיב שאין בקשר הכפוי, וזה העושר הגדול וההתאמה ובאמת הנואנסים המאוד מאוד מאוד עדינים שבאים לדביטות. יפה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתלבט, הוא אומר, אני רוצה לברוא עכשיו את האיש והאישה, רוצה לברוא קשר זוגי, באיזה מודל אני אברא אותו? נברא אותו שהוא יהיה מבוסס על קשר הכרחי, שיהיה את היתרון של החוזק, אבל הוא יהיה כאילו קשר פחות שמביא לידי ביטוי את הצד האינדיבידואלי, או שהוא יהיה קשר בחירי והוא יהיה מאוד עשיר, אבל הוא יהיה מאוד חלש. מה נעשה? איך נברא את האיש והאישה? תשובה, גם וגם. יפה מאוד. כלומר, וזה מה שהתורה באה לתאר לנו פה, שימו לב, שני השלבים, פרק א' ופרק ב', מבטאים לנו שני צורות יחסים בין האיש והאישה. ההתחלה של הכל בפרק א', זה מה זה? הקשר ההכרחי או הבחירי? הטבעי הכרחי. ולכן הם זכר ונקבה, כי זה כמו אינסטינקט. זה משהו שלא מבין את הביטוי את הצד האנושי של דעת ורצון ובחירה ועמל והתלבטות. לא, זה פשוט עובדה. הם נבראו מדובקים, זה אומר שאותו איש ואישה נבראו כאילו מלכתחילה כזוג, שהם אפילו לא יכולים לדמיין את עצמם כחיים מחוץ לקשר הזה. זה רגע, זה בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו. אנחנו לא מדמיינים את עצמנו אפילו חיים מחוץ לגוף, נכון? כי אנחנו והגוף, דבר אחד. אותו דבר, בפרק א', אם אני שנייה נעצר בפרק א', מה קיבלנו? קיבלנו איש ואישה, שהם בעצם ממש יצור אורגני, זה כמו קשר הורים וילדים, זה קשר כפוי, זה קשר חזק מאוד, זה קשר עם מחויבות גדולה, הם לא יכולים אפילו לדמיין, כמו שאמרתי, את עצמם מחוץ לקשר הזה, אבל... זה קשר מאוד, נגיד שהתחיל לצורך העניין, בסדר? מאוד אינסטינקטיבי, מאוד ככה, לא מביא לידי ביטוי את הצדדים העשירים שבאדם. בא הקדוש ברוך הוא בפרק ב', זה הקומה הראשונה, עם זה מתחילים. בא הקדוש ברוך הוא בפרק ב', אומר לא טוב להיות האדם לבדו. תגידו אתם עכשיו, מה פשט האדם לבדו? הפשט שם ככה זה כאילו האיש, נכון? ואז ממציא את האישה. אבל בעצם עכשיו אנחנו מדברים, מי זה האדם פה? החיבור הזה. אז מה הכוונה לא טוב להיות האדם לבדו? בדיוק, לא טוב שהוא מחובר. אז האדם פה זה כבר הזכר והנקמה. זה לא האיש לעומת האישה. כוונה, החיבור הזה הכפוי בין האיש והאישה הוא לא טוב. זה הכוונה, ודרך אגב זה מה שאמרת מקודם פה על הפסוק. כתוב בצל אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. תחליט, זה אותו אותם, אלא זה היינו אח. כי זה בעצם דבר אחד שמורכב משניים, אבל הוא דבר אחד. לכן המשחק הזה אותו ואותם. ואז בא הקדוש ברוך הוא ומנסר אותם אחד מהשני. שימו לב מה אני אומר עכשיו. פעולת הנסירה היא לא הפרדה טכנית, אלא היא נעשית בתודעה. אמנם האיש והאישה נבראו עם בעלי קשר הכרחי, כלומר, באמת באמת הם מחוברים אחד לשני בעצם הווייתם, אבל הקדוש ברוך הוא מעלים את זה מהם. הוא מסתיר בעצם את מה שבאמת קיים, כי רק בגלל שהוא מסתיר את הקשר ההכרחי, נפתח פתח לבחירה. נפתח פתח שעכשיו הקשר הזוגי יבוא לידי ביטוי, לא רק בתור איזה אינסטינקט חייתי, כי ככה זה בטבע, אלא מתוך בחירה והתלבטות וברור, וכל הצדדים האישיותיים המפותחים. ולכן בפרק ב' הם נקראים כבר איש ואישה. כי זה כבר קשר שלא מבוסס על אינסטינקט, זה קשר שמבוסס על דעת ורצון. אבל רגע שנייה, כמה דקות פשוט שלא נלך לאיבוד. אבל, שימו לב, הנסירה לא מבטלת את הקשר ההכרחי, כי אז כאילו, אז מה הרווחנו? היא רק מעלימה אותו מהתודעה, כדי לאפשר לזוג להביא לידי ביטוי את הצד הרצוני, לכן לא טוב להיות אדם וכולי, ולכן איך פרק ב' מסתיים? הוא מסתיים ב... ויאמר האדם, קודם כל מופיע דיבור, כי עכשיו יש פה צד אנושי יותר, נכון? דיבור שייך לדעת, אבל השיא זה שהאדם עומד מול אשתו, ומה הוא אומר? זאת הפעם, עצם העצמי. כלומר, חזרנו לקשר הכפוי, הכרחי. במילים אחרות, השיא של הקשר הבחירי, זה שהוא חושף לאט לאט, וזה מה שקורה באמת בזוגיות שמתנהלת בצורה תקינה, ככל שעוברות השנים, לאט לאט הקשר הופך מקשר בחירי לקשר הכרחי. כלומר, בהפוך על הפוך, הבחירה הולכת וחושפת את מה שגנוז בעומק הטבע, אבל הסדר הוא מאוד משמעותי פה. אי אפשר להתחיל מהבחירי. כי הקשר ההכרחי הוא בעצם עצם הבריאה, זה האמת, או ככה האדם נברא. עכשיו, הקשר הבחירי בא בעצם לחשוף את זה. מה הרווחנו מכל הסיבוב הזה? הרווחנו שעכשיו הקשר הזוגי הזה, יש פה שני המרכיבים. אז באמת, כשגבר ואישה מתחתנים, רמת המחויבות שלהם אחד לשני היא כמו רמת מחויבות של משפחה ולא כמו של חברים, נכון? זה ברית, זה נאמנות, זה מחויבות, זה דאגה אחד לשני, אין חשבונות של כספים, בסדר, ברור שיש גם יצרים, יפים חולשות ומריבות, אני מדבר כי הקשר הוא תקין, בסדר? רמת המחויבות בין גבר לאישה היא בדיוק, ולכן התורה אומרת, על כן יעזוב איש אבי ואמו ודבק באשתו, שתבינו את הקונטקסט, כלומר, איך אפשר לעזוב באמת את אבא ואמא? אי אפשר באמת לעזוב אותה, אבל רק רוצים להגיד לך, זה על אותו לבל, זה על אותו לבל של רמת מחויבות בין האיש והאישה. לכן בסוגריים בחתונה, דרך אגב, בלב החופה מכירים את הכתובה, למרות שהכתובה לכאורה זה הפך מוחלט מכל השמחה. הכתובה עוסקת במה קורה שהקשר מתפרק או שמתגרשים או שהבעל מת, לא עלינו, נכון? אבל זה חלק מהעניין, המחויבות זה קריטי פה. אז מצד אחד במערכת של ניסויים של זוג יש את המרכיב של החוזק והמחויבות, ומצד שני יש כמובן את הקשר, את המרכיב של החברות והידידות, והקשר בין בני זוג אם הוא תקין הוא עולה לאין ארוך עם כל קשר שהיה לנו אי פעם עם החברים והחברות הטובות שלנו. כל מה שהכרנו בתור חברות טובה הוא בטל לעומת האיכות הקשר החברי והעומק והאושר שלו והיכולת לבוא לידי ביטוי וכל הדברים שיש בקשר ידידות בין אנשים, זה ליגה. אז מה שנקרא הרווחנו גם וגם. כן, לא הבנתי את השאלה. אני מציע שלא נתעסק רגע עם השלכה, כי לא נערבב בין הרעיון לבין המציאות. אני אשמח שתשאלי את זה, אבל בסדר, בסדר? לא עכשיו. כן,
אם כאילו אנחנו בעצם אומרים שהקשר הרצון התחילי הוא זה שהניע אותנו
לבחור
את
הבידוד,
ואז בסוף החתירה היא בעצם התחילה, זה להגיע לשורש, זה בעצם טבעי תחיל.
אני מרגיש שהעיקר הוא תביא
תכין.
במידה מסוימת, נכון. אבל הוא יכול להיות נמוך ויכול להיות גבוה. תלוי אם יש בו את המרכיב של הבחירה או אין בו. כי אם אין בו את המרכיב של הבחירה, אז זה קשר כאילו טכני. נכון שהוא חזק והכל, אבל טכני. הוא לא מביא לידי ביטוי את הצד האנושי של האדם. אם הוא קולט את הבחירה, צודק ב-100%.
הוא
לא יכול
להגיד לי, אבל למה תוכן את הערום שלך? אבל זה יכול להיות מאוד.
מאוד.
חזק, כאילו.
יכול להיות, אבל הוא יכול להיות, אבל תסכים איתי שיותר אנשים מרגישים קרוב לבני זוג שלהם מאשר אנשים שמרגישים קרוב להורים שלהם, נכון? מה תסמונת? מה זה? רוב האנשים, ההורים שלהם, זה לא החברים שלהם, אני לא מבין מה, זה פשוט זה שנחמד עם ההורים והכל, הם עדיין לא החברים הכי טובים שלנו, ובני הזוג הם כן החברים הכי טובים שלנו. אפשר להשוות ביניהם, זה לא... טוב, בואו רגע עכשיו אם כן, רגע, רק נהיה פה אני, שלא זה, יפה מאוד. בואו נקרא קטע קטן מספר שנקרא מלחמת התרבות, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שהרב אליהוביץ השם מקום דמו, וספר שעוסק בשלוש נושאים, גם בשאלה של תרבות, אחרי יש לו שם שאלה של הפמיניזם ומעמד האישה וכו' וכו', ואחרי זה עוד איזה קטע קטן, הוא מביא פה את השימו לב, בכל איש ואישה, רואות למטה? בכל איש ואישה יש במידה מסוימת מסוד הנסירה של אדם וחווה. כי כמו שאמרתי, הסיפור פה בין אדם וחווה זה לא רק מה היה להם, כי אז מה אכפת לי מה קרה להם. כל הרעיון הוא שהתורה חושפת אותנו לאיך מלכתחילה בנויה האישיות של הגברים והנשים. צורך העניין. כל איש ואישה יש במידה מסוימת מסוד הנסירה של אדם וחווה. בתחילה נבראו האיש והאישה כבריאה אחת, מחוברים זה על זה גב אל גב. הרב מבאר שחיבור זה מציין את הקשר הטבעי המהותי פנימי שבין האיש לבין האישה. כלומר, זה בעצם האמת שלהם, כך הם נוצרו. אולם חפץ השם הוא שהבריאה אחת תצא אל הפועל לא רק בדרך של טבע, כלומר בדרך של הכרח וכפייה אלוקית מצד עצם היצירה, כי ככה נולדת, אלא בצורה של רצון ובחירה דרך ההתאמצות והעמל של האדם. וזהו סוד הנסירה. הנסירה היא פירוט של בריאה אחדותית לשני חלקים, על מנת שיחזרו ויתחברו זה עם זה מתוך רצון ובחירה. אמנם האחדות ההווייתית אינה עובדת גם לאחר הנסירה, אבל בגלוי יש פירוט, כלומר בתודעה זה קיים. והמבוקש האלוקי הוא שיבוא האיש ויאמר, זאת הפעם אצל מעצמי ובשר מבשרי, והתוודה אל אשתו פנים אל פנים, ולא גב אל גב, מתוך רצון, מתוך עמל ומתוך בחירה. יפה מאוד. אוקיי, אז אני שואל קודם כל שאלה, האם הבנו בגדול מה זה הנסירה? משהו שנברא כמאוחד, והאחדות הזאת היא נסתרת מעינינו, היא לא מתבטלת, היא נסתרת מאיתנו, כדי שמתוך רצון ובחירה נחזור ונגלה אותה מחדש. זה מובן?
אידיאל,
לא כך מבין מה האידיאל. האידיאל זה השלמה בין שתיהם. מה זה האידיאל? זה החיבור בין שתיהם, זה האידיאל. זה לא שני מרכיבים, זה רגל ימין, רגל שמאל, והשלמות זה ביחד. כן. ולא מה? זה על עוד דברים, שבזה נעסוק בשיעור הבא. אנחנו בשיעור שלנו כרגע לומדים את כל זה רק בהקשר של איש ואישה.
אנחנו גם לא
ככה? מה?
כאילו
כשהייתי
נשמה.
נו. עדיין. ברוך השם. גם תמשיכי להיות. הוא תמיד נשמה. נו.
כאילו לפני שעלדים לעולם, אז אם באמת הבן זוג שהיה, אם הנשמות היו קשורות כאילו.
באופן כללי, יש מקורות שאומרים את זה. נכון? לפני שאדם נולד, בת כל בת פלוני לפלוני וכדומה. בוא נגיד, כל אחד מאיתנו יכול להתחתן עם יותר מבן זוג אחד. לא בזמנית. הכוונה כאילו, זה אי אפשר לבוא ולהגיד שיש רק נשמה אחת שמתאימה לבן אדם, ואין שום נשמה אחרת שיכול להתחתן. עובדה, אנשים מתחתנים כמה פעמים, נכון? יש, בוא נגיד, איזשהו סל נשמות, שוב, זה כבר חשבונות שמיים, לא יודע זה. בוא, זה מסוג הדברים שאי אפשר להוריד אותם משירות מחר לדייטים. בסדר?
תוך העניין. כאילו, אני לא רואה מישהו אחד לבד. רווק ממש, בסופו של דבר הוא יכול להתחתן. אבל אם מישהו מחליט שהוא לא רוצה להתחתן, הוא מגיע כבר לגיל 70, אז אותו דבר יש גם מישהו נגדו. פשוט הוא עומד פה והיא עומדת פה.
הבנתי מה את אומרת, זה לא בדיוק עובד ככה. אבל זה כבר שיעור במיסטר, אנחנו לא, אנחנו סוכים פה בעולם הזה, אז לקחת אותנו לעומות עליונים, פחות לא אני הכתובת. זה שאלה למקובלים. זה ככה בהזדמנות, זה מקובל. טוב, אני רוצה עכשיו להתקדם לעוד השלכה. בסדר? השנייה, אני רוצה להפת פה את ה... יפה. עוד השלכה אחת של הסיפור שלנו, זה לא קשור ישירות לנסירה, אבל זה כן קשור להבנה. כי בעצם, מה כתוב פה בספר בראשית? כתוב פה שני דברים. כתוב קודם כל שהאדם נברא בתור כאילו שני יצורים, איש ואישה, זכר ונקבה. כלומר, המין הזה באנושות שנקרא בני אדם, הם בעצם באים בשתי וריאציות. יש וריאציה גברית, יש וריאציה נשית. וכתוב בתורה, זכר ונקבה ברא אותה. זה המשמעות של הפסוקים. אני פשוט רוצה אתם מריכוז הדיבורים קצת, אז אם אפשר מחילה. ומה עוד כתוב? שמלכתחילה הם נוצרו כמחוברים. כלומר, השלמות, אוקיי, בוא נגיד ככה, שהתורה אומרת שבני אדם נוצרו זכר ונקבה, זה אומר שזה חלק מהייעוד האלוקי שלהם. כי ספר בראשית, התורה בכלל לא עוסקת בתיאורים טכניים. אוקיי, רק הדיבורים שם מפרים למחילה אם אפשר רב. ספר בראשית לא עוסק בתיאורים טכניים, אלא בתיאורי מהות. מה אכפת לי איך השם יצר את העולם? אנחנו בשיעור, זה לא יודע, בשיעור ביולוגיה שהסבירו לך השם ברא את העולם. מה אכפת לי? למה זה כתוב בתורה? כי התורה רוצה ללמד אותנו את העיקרון הזה, שבני אדם מחולקים לזכר ונקבה ולאיש ואישה. והחלוקה הזאת היא לא חלוקה ביולוגית, היא חלוקה של ייעוד אלוקי. גיד יותר מזה, ההבחנה בין גבר לאישה לא מתחילה מהשוני הביולוגי, היא מתחילה מנשמות אחרות. יש נשמה אלוקית גברית, יש נשמה אלוקית נשית. פה זה מתחיל. ממילא, כיוון שהנשמה מתלבשת ברוח, נפש וגם גוף, אז ממילא בסוף גם נפגוש שני גופים שונים. אבל הגופים השונים זה סימן, סימן למה? לנשמות שונות. יש התאמה בין הנשמה לבין הגוף. דוגמה נוספת, הרי המצוות של התורה תפקיד, הן פונות לנשמה שלנו. תפקיד המצוות זה להוציא מהכוח אל הפועל את הנשמה בתוך העולם שלנו. כמו שיש נשמות שונות, אז יש גם הדרכה שונה. יש מצוות לגברים, יש מצוות לנשים. יש כמובן הרבה מצוות משותפות, כי בסוף גם יש הרי דמיון, כן? אבל אנחנו רואים שהתורה עצמה שעניינה להוביל את הביטוי את הנשמה שלנו, היא מדריכה אחרת גברים ונשים. למה? כי זה נשמות אחרות. כל נשמה יש לה את המסלול שלה, איך היא באה לידי ביטוי. עוד פעם, סליחה? לא, זה לא משנה, זה אינו אח, בהקשר הזה. זה לא משנה. ועולה משניהם ביחד. חפשים עולה עוד משהו שאני אומר. לא, אז אם כן, הנחת יסוד ראשונה, שיש גברים ויש נשים, וככה השם ברא את העולם, וזה מתחיל, כמו שאמרתי, מנשמות שונות, וממילא זה גם ייעוד אלוקי. ושהמבנה האידיאלי של האדם זה לחיות בתור משפחה, נכון? כי הרי הם נבראו מדובקים, כלומר מלכתחילה ככה הם נוצרו. למה אני אומר את זה? כי פה אנחנו נמצאים בהתנגשות תרבותית עם תרבות שנמצאת סביבנו, בסדר? שבעצם כופרת בשני היסודות שאמרתי עכשיו. התרבות, אם זה הפמיניזם הקיצוני או אם זה כל תנועת הלהט"ב, שהאמת זה בסוף השורש התרבותי אותו שורש, באים וטוענים אין הבדל בין הנשמות בכלל של בני אדם, דרך אגב, לכן כל בני אדם שווים, ואין גם הבדל בין יהודי לגוי. כל הנשמות כולם זהות לחלוטין, הנחת יסוד ראשונה, והנחת יסוד שנייה, שבכלל הבן אדם נברא כיצור אינדיבידואליסט, כמו דרך אגב, כחי בודד. כלומר, הוא לא בנוי באמת למשפחה, זה כפוי עליו. אם אנחנו אומרים הפוך, הכי טבעי זה לחיות במסגרת של משפחה, אנחנו אומרים הפוך. בשביל להתחתן ולהוליד ילדים זה נגד הטבע. נגד הטבע. זה כמו בעלי חיים, דרך אגב. לכאורה יש להם ראייה. כל בעלי חיים הם אינדיבידואליסטים. נכון שיש התרבות, נכון שיש זה, אבל בפועל כל בעל חיים הוא חי אינדיבידואל. הוא לא חלק מתא משפחתי, הוא לא חלק ממערכת זוגית, הוא גם לא חי בתור עם, דרך אגב. נכון? אז הם באים ואומרים, כל היצורים בעולם הם אינדיבידואלים. למה לחשוב שבני אדם שונים? טוב, סברה טובה. מאיפה אני לוקח את הוודאות שזה לא ככה? מספר בראשית. כי התורה שמתארת לנו מהות, היא מתארת לנו את העומק הבריאה. מה באמת הטבע של האדם? א', מורה לנו שיש הבדל בין הנשמות. במקרה שלנו זה בין איש לאישה. בהמשך נלמד גם בין גוי ליהודי. וב', שגם אחרי ההבחנה הזאת השלמות היא בחיבור, ודווקא של זכר ונקבה ולא אפשרויות אחרות. כן,
אבל התרבות הזאת לא תופסת מספר בראשית איזושהי הוכחה? לא,
צודק,
לא לענות,
אבל אני כרגע אם שמת לב לא מדבר לאנשי מרץ. אני מדבר למי שושבת פה ומקווה שהיא תדע להכריע נכון בפני התרבויות האלה.
בשבילנו.
להתמודד
אבל עם תרבות, אז אתה צריך
לדעת
מה להשיב
אליה. נכון, אבל דם השלושים זה השלב השני, אחרי שאתה יודע מה דם השלושים לעצמך. אנחנו בשיעורים האלה עסוקים בדם השלושים לעצמך. הלוואי ונצליח. כן? אבל אני אגיד לך סוד, שאדם יודע בדיוק מה עונה לעצמו, הוא גם יודע לענות לאחרים. בסדר? אבל אנחנו נגיע גם לזה עוד בהמשך. שיעור הבא אני אחזור לזה עוד פעם, גם דם השלושים גם יש שבוע הבא. אם כן, בואו תראו רק קטע קטן מעין היה. הגמרא אומרת בדף השני, בעמוד השני, אתם רואים, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת שבת עוסקת בכל מיני מעשים שהאמוריים, כן? היה עם שנקרא אמורי, חי פה בארץ, בתקופת הכניסה לארץ, והם היו עושים כל מיני מעשים מוזרים. והגמרא כאילו עוסקת בשאלה איזה מעשים הם עושים מותר לעשות ואיזה אסור לעשות. שמה בגדול ההבחנה? אם הם עושים מעשה שיש בו היגיון, למשל, צמח מסוים, אם אתה חולה, תאכל את הצמח הזה, תהיה בריא. יש היגיון, נכון? יש תרופות בטבע. אז מה אם עובד עבודה זרה? אם זה משהו הגיוני, אתה יכול לעשות. אבל אם זה מעשים שהם מבטאים את התרבות שלהם, זה נקרא דרכי המורים, וזה אסור לעשות. בתוך הרשימה הארוכה שהגמרא מביאה, יש מקרה מאוד מעניין. אומרת הגמרא, אתם רואות, הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי המורים. מה הכוונה הוא בשמה והיא בשמו? יש זוג שנשוי, שיום אחד מחליטים להפוך את השמות. מהיום היא משה, והוא רינה. ככה הם חיים. ככה רש"י אומר שם, מחליפים את השמות. זה מה שהם עשו. בסדר? עכשיו אומרת הגמרא, רגע, מותר לעשות או לא? אז אומרת הגמרא, לא. הוא בשמה והיא בשמו, יש לו משום דרכי המורים. טוב, נו מה הפשע? זה נראה שטחי, נכון? אומר הרב פוק, אני אגיד רגע במילים שלי, ואז נקרא פה קטע מניה. אומר הרב, יש פה סוגיית עומק. מה זה השם של האדם? המהות שלו. אז היא בשמה והיא בשמו, את מה הם החליפו? את המהויות, את התפקידים. הגבר החליט שהוא מהיום אישה, האישה מחליטה שהיא מהיום גבר. זה מה שעשו דרכי המורי. אומרת הגמרא, זה לא תורה. זה דרכי המורי, זה מנוגד לתורה. דרך אגב, מה התורה אומרת? לא תלבש גבר כלי אישה, ולא תלבש אישה כלי גבר. הרב מסביר שזה לא רק עניין הלכתי טכני שאסור ללבוש בגדים של המין השני, אלא זה משהו מהותי. לא תלבש גבר כלי אישה, כלומר שגבר לא ינסה להיות אישה. ושאישה לא תלבש כלי גבר, שלא תנסה להיות גבר. למה? מה אכפת לתורה? היא רוצה להיות גבר שיהיה גבר, מה אכפת לה? כי להיות אישה זה יהוד אלוקי. לא את בחרת להיות אישה. הקדוש ברוך הוא בחר שתהיה אישה, והוא זה התפקיד שלך בעולם. ואתה לא בחרת להיות גבר. הקדוש ברוך הוא בחר שתהיה גבר, הנשמה שלך הנשמה של גבר, וזה מה שאתה צריך להיות בעולם. אז מה תופסים עבודה? אז מה הדרכי המורי חושבים? איפה נמצא שורש המחלוקת? אומר הרב ככה, שדרכי המורי זה תפיסת עולם, שכל העולם מסתובב סביב האדם, ותכלית החיים זה מתחשק ליבלי. זה תכלית החיים. ורק אדם שחי ככה, הוא חי את החיים באמת. מי שכפוף לכל מיני ערכים, נורמות, מוסכמות, נימוסים, פרייר, עבד, בזבז את החיים שלו. מתי אני יכול להגיד שאני חי את החיים באמת שלהם? כשאני עושה מה בא לי מתחשק לי. אומר הרב, לעומת זאת לפי התורה, תכלית החיים זה מה שהמסילת ישרים אומר, ידע מה חובתו בעולמו, זה למלא את הייעוד שלנו, זה להיות קשובים לצו הנשמתי שלנו. רגע, זה המחלוקת היסודי, האם אנחנו הקדוש ברוך הוא זה מרכז העולם וענייננו לעבוד אותו, או ענייננו, שזה לא עומד בסתירה כמובן, כן, ענייננו להביא לידי ביטוי את הייעוד האלוקי שלנו, או מה פתאום, הכל מתחשק לי, בא לי. זה התנגשות תרבותית, והיא באה לידי ביטוי בין השאר בדוגמה הזאת. כי אם הכל מתחשק לי, בא לי, אז אם אני גבר אבל בא להיות אישה, אז תהיה אישה. כי המדד למה נכון ומה מוסרי זה מה מתחשק לי. אם מתחשק לי, סימן שזה מוסרי, סימן שזה נכון, וכל אחד גם מסור לאף אחד להגיד לי משהו על זה. בסלנג של היום זה נקרא חייבת לחיות, נכון? אין מוסר, אין ערכים, כל אחד עושה מה בא לו. מה ההגבלה היחידה בתרבות הזאת? אל תפגע במישהו אחר, כי גם הוא רוצה לעשות מה שבא לו. נכון? אבל זה לא הגבלה מוסרית, זה הגבלה טכנית, שפשוט תאפשר לכולנו להתמסר למה בא לי מתחשק. בוא נקרא רגע את זה במילים של הרב. שנייה, אני רוצה לגבור את הנושא ואז שאלות. אומר הרב ככה, שימו לב. יסוד דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. חובה הכוונה, התעודה האלוקית היא מקפת את האדם. דע מאין באת ולאן אתה הולך. נולדת באיזה עולם, נולדת באיזשהו הקשר, יש לך נשמה אלוקית, יש לך יהוד אלוקי, וזה נקרא להוציא מהכוח אל הפועל את החיים שלנו. זה נקרא לחיות. לחיות זה להביא לזה ביטוי את הנשמה. למלות את תכונתה נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה, כלומר למלא תפקיד ידו והוויה. זה לא איזה משהו מקרי, טוב, במקרה, זה אחד הוא איש או אחד אישה, זה במקרה, לא, זה לא במקרה. זה חלק מהייעוד האלוקי שלך להיות איש או אישה. לעומת עוד דרכי המורי נסדו על ההנחה מגושמה שהחיים הם מילוי חפץ, לא מילוי חובה. את החפצים, כלומר הרצונות, אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבד. איך זה מתבטא במשפחה? חיי המשפחה מוטבעים לפי מילוי החובה, מכוונים את התפקיד לכל צד. אחד איש, אחד אישה. עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזוותו, ליומר היסוד של ההוויה ותכונת החיים שהוא יסוד השם. אז הם חיים ביחד, וכל אחד תורם לשני, אבל כל אחד שומר על השם שלו. האיש נשאר איש, והאישה נשארת אישה. מה שאין כן דרכי המורי. התרים רק אחרי מילוי הרצון, הם מורים גם להחליף את עצם החיים שלהם, מאין להם תעודה וחובה, כי הם חפץ ושרירות לב. ולכן הדבר הזה הוא נקודה ששופה, והיא נלמדת מהסוגיה שלנו, היא מאוד משמעותית. ופה נמצא עומק הוויכוח שלנו, עם התרבות הפוסט-מודרניסטית, שכופרת, כופרת בזה שיש לכל אדם תפקיד בעולם בכלל, כופרת בזה שיש נשמה אלוקית, כופרת שבכלל כל דבר הוא מכוון, הכל מקרי, ובכלל תכלית החיים זה מתחשק ליבל. צריך להבין את זה, כי הרבה פעמים עומד אדם דתי ואומר, רגע, אבל למה זה, מה הבעיה בזה? מה הבעיה? עכשיו, דרך אגב, זה נכון לגבי כל הדברים, זה נכון גם לאידיאל של אמהות חד-הוריות. לא מדבר על אישה שהיא לא יודע מה, יש אילוצים, או שהבעל נפטר, או שהתגרשה וזה, בסדר, בדיעבד. אבל יש היום גם סוג של, נקרא לזה תופעה, של נשים שמלכתחילה אומרות, אין לי שום כוונה להקים משפחה עם, עם מישהו. אני מספיקה לבד, אני לבד יכולה להקים משפחה וילדים. או שנקים באיש, איש ואיש, ואישה ואישה, אולי כמה ביחד. כל הווריאציות האלה בעצם הם אותו, עיקרון. שזה בכלל לא משנה. אין הבדל בין איש לאישה, וגם לא, השלמות היא לאו דווקא בחיבור ביניהם, אלא הכל מקרי ואקראי, הכל זה רק מוסכמות חברתיות, הכל זה רק התניה, הכל זה רק חינוך מילדות, וכל הדברים האלה. אבל המהות של האדם היא להיות יצור בודד אינדיבידואליסט. דרך אגב, יש היום, ככה קראתי באיזה ספר, שבתל אביב, התל אביב התל אביב מה שנקרא, 10% מהנשים בוחרות שלא ללדת ילדים מבחירה. שזה גם כן חלק מהעניין. למה אני צריך שעבד את החיים שלי בשביל מישהו אחר? אוקיי? למה? כל אחד עסוק למלא את, הצרכים שלו. למה אני צריך להתמסר למישהו אחר? זה נקרא שיעבוד. אנחנו קוראים לזה, לא עושים מהלקוח על הפועל, את מה שגנוס בי. בהנחה שזה גנוס בי. מבינים? אז יש פה מחלוקת עמוקה. וזה לא מתחיל מעניין של הלכה, וזה לא מתחיל מעניין של איזה שמרנות, או מה מקובל, או סטטיסטיקות, או דברים כאלה. זה לא מתחיל משם. גם הדברים לגן נכונים, אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל משאלה עמוקה, מה זה בן אדם בכלל? מה, איך הבן אדם נוצר? מה העומק של האדם? מה, כן, מה הייעוד שלו בעולם? זה שאלות מאוד עמוקות, ששם מתחיל, שם נמצא המחלוקת. בסוף היא באה לידי ביטוי, בדבר הזה. דרך אגב, אותו דבר, הפמיניזם הקיצוני, חושב שהזכרנו את זה פעם, לא? פמיניזם הקיצוני, שעוסק בתשטוש ההבדלים לגברים לנשים, יש שתי סוגי פמיניזם. יש פמיניזם טוב, שמדבר על שוויון זכויות. זה, כולם מסכימים, אין מחלוקת. יש פמיניזם רדיקלי, שטוען, לא לשוויון זכויות, לשוויון זהות. שוויון זהות, זה אומר שאין דבר כזה בכלל גבר ואישה. עצם העובדה שאתה משתמש במילים, גבר ואישה, אתה כבר שוביניסט. אתה כבר עוצר הדרה, אתה כבר עוצר פגיעה. מה יש? בן אדם. הורי א' או הורי ב'. מי זה הבעל ומי זה האישה? הורי א' או הורי ב'. זה הנקודה. תצא מהלקסיקון הזה של זכר ונקבה. יש משהו הכל לנו? אוקיי? והדברים האלה בסוף באים לידי ביטוי בכל מיני סוגיות אקטואליות. בן אדם שואל את עצמו, בסדר, מה אכפת לי? מה? יש פה אידיאולוגיה שלמה. אוקיי? הפמיניזם הרדיקלי, הוא יושב בדיוק על אותו יסוד של שוויון זהות. באה התורה ואומרת, לא, אין שוויון זהות. יש שוויון ערך, יש שוויון זכויות, אבל אין שוויון זהות. ובזה תלויה גם השלמתו של העולם. כי אדרבה, השוני הזה מביא להשלמה גדולה. אם אתה כופר בשוני, אתה גם ממילא מבטל את ההשלמה. לכן אתה המשפחתי מתפרק לחתיכות בתרבות שלא מאמינה במה שאמרנו, כי באמת למה להתחתן? אין לזה שום משמעות. וגם טכנית מתחתנים, אין שום עניין להמשיך עם זה הרבה זמן. זה סתם. זה סתם, זה סוג של הרגל כזה שכדאי מאוד להשתחרר ממנו. מחלוקת. ממילא גם תבוא לידי ביטוי, לשאלה מדינת ישראל. אם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אז היא קודם כל נאמנת למה שכתוב בפרשת בראשית, שיש זכר ויש נקבה, ויש זכר ונקבה ברא אותם. זה נקרא מדינה יהודית. יש הרבה דתיים שמגמגמים, אומרים, טוב, אני לא, אבל מה אכפת לי מה הם עושים, ומה, או למה למנוע מהם, או מה, מה זה קשור, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אם אתה אומר כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אתה כבר נכנסת לשפה שלהם. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא משפט של תורה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
משפט אחד לפני זה. משפט אחד לפני זה, למה צריך להיות
לאכפת?
מה הם עושים?
לא אכפת לי מה הוא עושה בבית שלו, אכפת לי מה המדינה שלי. המדינה שלי, מדינה יהודית, ולכן אני רוצה שכל החוקים שלה יהיו תואמים לערכים של תורה. מה בן אדם עושה בבית לא מעניין אותי.
אבל יש אנשים שלא
תואמים. קודם כל רוב האנשים בעד הערכים האלה, רוב עם ישראל הוא דתי חרדי או מסורתי, קודם כל, ובית, בסדר.
אני לא חושב שכל המסורתיים
סוסקים. אם כל הדתיים לא, זה בעיה. נכון? אבל בסדר, אני רק מסביר קצת טיפה את המאבקים, על מה המאבקים בסוגיות דת ומדינה וכדומה. זה לא רק מאבקים על הלכה או על כפייה דתית וכדומה, זה שאלות תרבותיות, תרבות של עומק. ודרך אגב, אם אין משפחה גם אין עם, לא להתבלבל, זה מה שרוב האנשים לא יודעים. אני שאומרים, טוב, מה אכפת לי? יאללה, תן זכויות בו, תן זכויות שמה. רגע, אבל אכפת לך עם ישראל, לא? אתה רוצה מנת יהודים, לא? אתה לא מבין אבל שזה אחד מביא לשני. כי אם אין הבדל בין גבר לאישה, קל וחומר שאין הבדל בין יהודי ללא יהודי. זה פשיטה, זה מושכל ראשון. אז ממילא, מה ההפך ממדינה יהודית? מדינת כל אזרחיה. ארצות הברית. יש אזרחים. כל אחד בבא לנדה, מכל העולם ואשתו יש הרי בארצות הברית, נכון? זהו, אותו דבר, ככה יהיה פה. כולם חיים עם כולם. זה אג'נדות שמעודדות התבוללות. זה אג'נדות של, כן, וכל הדברים האלה. בסדר, סבבה. אני לא חושב שכל עם ישראל נמצא שם. אני חושב שרוב עם ישראל בעד המדינה יהודית, אני חושב שעם ישראל צריך לא להתבולל, כן חושב שהציונות זה תנועה חשובה וכל הדברים האלה. אבל מבלבלים אותם. וגם אנחנו מתבלבלים. בואו נשים את זה על השולחן על האמת. תעמד על השולחן. גם וגם. כל אחד תעשה מה שהיא רוצה. לא קופה, אף אחד. מי שרוצה תעשים את השולחן על האמת. כן. סליחה, סליחה, באמת אני כבר עוצר אותה הרבה פעמים, נו. זרי, שאלה.
אמרת לגבי הנקודה של שהתורה אוסרת על הגבר ללבוש בגדי אישה.
נכון.
עכשיו, הדור של היום יש הרבה, כאילו, סתם, לא. היום כאילו מוכרים בגדי גבר לנשים כבר.
ההלכה אומרת משהו מאוד פשוט, תקשיבי. יש דברים שהם, זה דברים שמשתנים גם עם הדורות, אוקיי? מה שמקובל בעולם, שהוא שייך גם לגברים, אז אין איתו בעיה. סתדר דוגמה. בסדר? שאלה בהלכה. האם לגברים מותר לשים בוסם? לפני 100 שנה היא שואלת את השאלה הזאת. כל הפוסקים אומרים מה פתאום? למה? לא ילבש. כי שום גבר לא שם בוסם. היום רוב מוחלט של הרבנים, לא כולם, רוב מוחלט, תגידו בטח שמותר. כי בוסם נהיה משהו שגם גברים. אפילו בסופרפאר יש בוסם לגברים, בוסם לנשים. אז אתה לא יכול לבוא... רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אתה לא... אוקיי. לכן אני אומר, קודם כל, בהלכה זה מאוד פשוט. בסדר?
רגע, 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 אפשר לדלק. למשל, אני אגיד כאילו למה שאלתי את זה. אם עכשיו, היום...
מזל דרך אגב, שזה... מה היה קורה אם היה אסור לעשות את זה? בוסם, דודורן, כל דברים האלה. מזל שזה, כן, נו.
היום לובשים, היום נשים לובשות מכנסיים. אז כאילו מקובל...
לא, אבל מכנסיים יש משהו אחר, יש בעיה של צניעות. יש דברים שלא יכולים להיות מקובל.
אבל בלשים מעט מסעים. מכנסיים של אישה... כשהם מוכרים את זה בצד של אנשים, נתן לי את זה בלבוש של גבר כביכול, אבל
נשאר להם מעט החסלית. צנוע. אם אין בעיה של צניעות, אז זה חוזר לשאלה, האם נשות העולם מתלבשות ככה? יש דברים משותפים... לא, אני בא לומר, יש דברים שגם אם בעבר הם היו מוחלט של נשים או גברים, זה לא אומר שעם הזמן זה לא יכול להשתנות. נכון. אבל אחרי שזה לא השתנה, אז...
רגע, אבל אמרתי שזה לא תנועה, זה כאילו...
הבעיה במכנסיים, אישה לא יכולה ללכת במכנסיים, לא בגללו ילבש.
ויהיו מכנסיים
רחבים. בסדר, זה כבר שאלה בהלכה, שכל אחד תעשה לרב. זה דיון, דיון בהלכה. כן.
רגע, עוד סעיף, תגיד לנו, בקיבוצים למשל פעם, נגיד, לא פעם, לא מאוד כמו המדינה, כאילו, 20 שנה אחר כך, הצניעות לא
הייתה אותו דבר
כמו בעיר או במקומות אחרים.
צניעות
הייתה
להיות מכנסיים קצרים. אבל צניעות זה הגדרות אובייקטיביות, הן לא תלויות באופנה או במשתנים או במקובל.
מבחינת כולם היו הולכים
קצרים. זה לא משנה. כי עוד פעם, לא אילבש, זה משנה מה כולם עושים. צניעות זה לא משנה מה כולם עושים.
אלה דברים אל אנשים
בקיבוצים
פעם, היה
איזה
פעם
כלדים. אז יפה, אז אם אישה התלבשה ככה, יש לה בעיה של צניעות, לא שלא אילבש. זה שני דברים שונים, שני סוגיות שונות. לא קשור לך לשני. בסדר? כן, מה הייתה פה שאלה מקודם? כן, נו.
אם יש נגד ילד, שאתה שם את המסכות כאילו
איך את יודעת שהשם נתן לו יותר כוחות של נשים? איך אפשר לדעת את זה? מה הכוונה תכונות? זה לא עניין של נו, עוד פעם, בסוף גם גבר שיש לו תכונות מאוד דומות לאישה מחויב להניח תפילין, נכון? הוא מחויב להגיד את הבמבה בלילה? מחויב? מה? תראי, עוד פעם, מה זה תפקיד? לכל אחד יש בסוף אישיות מסוג שלו, ואני ודאי מסכים איתך שיש איזשהו סקאלה. בסדר, אם נגיד יש 100% גבר פה ו-100% אישה, רוב מוחלט של האנשים נמצאים באמצע. ברור שבכל גבר יש יסוד אישה, ובכל אישה יש יסוד גבר. אחרת בכלל לא היה ואמין להחליף, כן? לכן, זה לא, אני חייב להגיד דערה, כי אני לא מתכוון לזה, אבל הרבה פעמים מבינים את זה. תראו, יש סוג של סטיגמה שמסתובבת בעיקר אצל דתיים, שכאילו ברור מה התפקידים המעשיים של גבר ואישה. אוקיי? אין תפקידים של גבר ואישה, זה לא עובד ככה. בטח לא ברמה המעשית. הדבר הכי שאולי אפשר להגיד עליו, שאישה באופן טבעי, אוקיי, היא אימא. בסדר? אישה יכולה להיות אימא, גבר לא יכול להיות אימא. בסדר? במובן המהותי. לכן אישה היא זאת בדרך כלל לוקחת אחריות על המשפחה, על הבית ועל הילדים. חוץ מזה, אני לא מכיר עוד משהו שאפשר... והצד השני, מלחמה. אוקיי? דרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אישה לכבוש. חוץ משני התפקידים האלה, שכאילו זה תפקידים קונקרטיים, שעליהם אפשר להגיד, זה תפקיד של נשים, וזה תפקיד של גברים, אם אין בריאה כמובן, אני לא מכיר עוד משהו שאומרים עליו, זה דווקא של גברים או דווקא של נשים. וזה חשוב להגיד, כי אני כל הזמן רואה, וסליחה שאני אומר, אני חושב שזה גם בהשפעת התרבות החילונית, שאומרת את זה כל הזמן, שאצל החרדים והדתיים, אישה היא במטבח, נכון? מה זה שתי הבלטות ליד הכיור? מעמד האישה, נכון? יפה מאוד. ובאמת, לפי התורה, נשים צריכים להיות בבית. יש להם גם מקור, נכון? מה המקור? כל כבודה, בת מלך פנימה. יש לי חדשות. הם אומרים לי ברצינות. אחר כיוון שאנחנו יותר לומדים את התקשורת החילונית מאשר תורה, אנחנו הרבה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על התורה, אנחנו בעצם יודעים אותם מהם. חברים, צריך לצאת מהסרט הזה. אין, חוץ משני התפקידים שאמרתי עכשיו, אין שום תפקיד שהוא מוגדר של גבר או מוגדר של אישה. אין! מה שאומר, מלך, נכון. מלך ודיין. וכהן למשיח, צודקת. מי שנתן לי בדיום משיח, מצטער. אין מה לעשות, זה לא תוכל להיות, אבל אפשר להיות אשתו של המשיח. זה גם משהו. אפשר להיות גם אשתו של המלך. היא קרובה למלכות. לא, אני מדבר על קונקרטי, משהו ספציפי עכשיו, שאתה אומר, הנה, המקצוע הזה, התפקיד הזה, שייך רק לגברים או רק לנשים. בסדר? איך? לא כתוב שאישה אחראית על האוכל בבית. זה לא כתוב בשום מקום ואין שום בעיה, וגבר שמבשל לא עובר על לא ילבש. כבר אם הוא לובד את הסינר, הוא לא עובר על לא ילבש. מותר לו ללבד את הסינור במדבר. מה? רוצה?
תגיד לעצמת משהו שנהוג שגבר יעשה.
כמו מה? או רגע, אז אני אגיד מילה רגע לפמיניזם הדתי. בסדר? טוב שאמרת, כי אני באמת שכחתי מזה. לא משנה, אני אגיד זה לחצור. חבר'ה, אני אגיד, לא עקרוני. רגע, קודם כל, עד כאן הבנו, חבר'ה, אני אומר לך, צריך לעשות. אני כל פעם נדע מחדש, פעם בי שאני רואה דברים בתחום הזה, או ברד, אני נדע מחדש. איך כולם בטוחים שלפי התורה, גם דתיים, חושבים ככה, ואז הם כאילו בולים את הלשון, ולא נוח להם עם זה, או הם בעצמם מתקוממים, ואתה אומר, רבק, זה לא כתוב בשום מקום. זה סתם דמיונות לצאת מהסטיגמה הזאת. אמרתי, אמא, ומהצד השני צבא. זהו, זה הדברים היחידים, שבה אנחנו נבוא, ניקח משהו מאוד... רגע, ממש ניקח משהו קונקרטי, ונגיד, זה לגברים, זה לנשים. זהו. מנכ"ל בנק לא כתוב בהלכה. סימן שאישה יכולה להיות גם מנכ"ל בנק. אוקיי? לפרנס? זה מחויבות של הגבר תמיד. ברור שהאישה יכולה לעבוד, יכולה גם להרוויח יותר. נו.
זה לא.
זה לא תפקיד. יכולה אישה לומר, אני ניזונת, אני עושה. גמר הפורשת. אישה יכולה להגיד לי, בעלה, עזוב אותך. הגורשי שאתה מרוויח. היא בהייטק, עזוב אותך. אתה תסתדר בכסף שלך, תן לי להסתדר עם שלי. שום בעיה. בגמרה כבר, לא רק היום. בטח. אין בעיה שאישה תעשה הכל, חבר'ה. אלא מה? רגע, אז מה? אז איפה הוויכוח עם הפמיניסטיות? שימו לב. אני אומר שאישה תעשה מה שאתה רוצה, שאישה תעשה מה שהיא רוצה, אבל כי זה מה שהיא רוצה. ולא שתעשה את זה כדי להיות גבר. אמא שמניע אותה זה ליישר קו עם עולם הגברים, להוכיח שהיא גבר, שם זה טעות תרבותית.
אישה רוצה ללכת לצבא, כי היא רוצה ללכת לצבא, אז אתה
אשר לה? לא. אבל זה סוגיה אחרת, אמרתי, אבל לפני כן, אמרתי, צבא זה נושא ספציפי שונה. גם אם תשאלי עוד ארבע פעמים, התשובה לא תשתנה. בסדר? אבל אני אמרתי, בוא נשים את הצבא בצד, בוא נדבר על אזרחות. מנהלת בית חולים, אישה יכולה להיות? כן. ועדיין, עדיין היא תגיד, רגע, עדיין היא, אבל, במה יבוא לזה ביטוי שאישה שעושה את זה כמו שצריך, שעדיין היא תגיד, דרך אגב, ורוב אנשים, אפילו בקריירות הכי גדולות אומרות את זה, שהילדים יותר חשובים למה קריירה. גם נשים קרייריסטיות או עם תפקידים עם מלא אחריות, ראש עיר, תשאלו את ראש עיר, לא יודע מה, נו, שתי נשות ראש עיר, גם בצמס וגם נתניה, נשים דתיות, נעלות את עירייה שלמה, זה משהו מטורף, יגידו לכם, ברור שהמשפחה לפני הכל.
זה, מה? וגבר, לא צריך להגיד את זה?
לא.
מה?
למה?
הילדים
שלה
לא צריכים
לצאת לחבור,
אני?
מה של הקריירה? לא בפס, זה לא איזה קריירה, אלא הכוונה בלב, גם שהיא שמה היא שואלת את עצמה בשתיים רגע ארוחים הם תשניסל או לא אוכלים הם תשניסל? למרות שהיא עכשיו בישיבה עם כל המהנדסים של העיר, בסדר? הגבר, את מתפללת שלא שכחת את בו הוא לא זוכר בכלל, עזוב, הגיע הבית, אומר וואלה, רגע לא, לא זכרתי משתי אבו חמישה ילדים, יפה. מה? או, עכשיו אני מדבר על פמיניזם דתי, שימו לב. הסוגיה הזאת גם נכנסת לפתחנו, לצערנו הציבור הדתי, משום מה, אוהב לבלוע את כל הבעיות התרבותיות שיש בעולם החילוני, וזה מתבטא גם בסוגיית הפמיניזם הדתי. שימו לב מה אני אומר עכשיו, אני לא אכנס לדוגמאות, תפסו את העיקרון. אומר הרב משה פיינשטיין, מגדולי הרבנים בארצות הברית, לפני 40 שנה, כי כל הדברים שיש פה הרי באים מאמריקה, כבר היו שם לפני 20 שנה. כל הפמיניזם הדתי אומר משהו מאוד פשוט. אם אישה באמת לשם שמיים, אם אישה צדיקה, והיא מרגישה באופן אינדיבידואלי שמעשה מסוים מתאים לה, מחזק אותה, מבטא את העירת שמיים שלה, שתעשה מה שהיא רוצה, את כל המצוות, שתלמד תורה מבוקר עד הלילה, זה שנייה, חבר'ה, שנייה, אני רוצה להיות מדויק, אז תקשיבו לי, רגע, בלי שאלות. תקשיבו טוב מה אני אומר. כל עוד האישה מונעת מעירת שמיים, מאהבת התורה, מאהבת השם, ובגלל זה מתחשק לה לעשות איזה אח דתי כזה או אחר, קדוש יאמר לה. ולא סתם יש כך, גמרא לא סתם אומרת שנשים יכול לקיים את כל המצוות. הן לא מחויבות, אבל הן בטח יכולות לקיים, אשכנזיות אפילו מברכות על מצוות הזה שהזמן גרמה. אוקיי? כנ"ל לימוד תורה, דרך אגב בסוגריים, גם בלי קשר לזה נשים מחויבות ללמוד תורה הרבה דברים. הלכה חייבות ללמוד, אמונה חייבות ללמוד, יש הרבה דברים שחייבות ללמוד בלי קשר לזה. אבל היא רוצה ללמוד דברים שהיא גם לא חייבת בהכרח, הכל בסדר. אבל הכל הולך על המניע. אומר הרב פיינשטיין, אם אישה לומדת גמרא כדי להיות כמו הבנים, זה כפירה. למה זה כפירה? כי יש לה טרוניה על הקדוש ברוך הוא. היא כביכול אומרת לקדוש ברוך הוא, כן? אתה לא בראת את העולם כמו שצריך, או ההדרכות התורניות שהבאת לנו לפני 3,000 שנה כבר לא רלוונטיות היום, אז אני עושה מקצה שיפורים בתורה. שנייה, אני עושה מקצה שיפורים בתורה. בוא, יש כמה דברים שלא מסתדרות לנו, אנחנו זזים באי נוחות שלא עשה נישה, אוי זה לא נוח לנו. טוב, תשמע, מתחילים הסדרים והכל. מה זה לא נוח לנו? חזל ברוח הקודש קבעו ברכה, תמיד נוח לנו עם הדבר הזה. עכשיו אני אומר, זה נקודה חשובה, כי בא פמיניזם הדתי, שימו לב, כמובן אני לא אומר 100%, אבל זה בעיניי לב התופעה, והוא בעצם העתק הדבק של הפמיניזם החילוני שטוען לשוויון זהות. כלומר, זה לא עירת שמיים, זה לא בהכרח בא מאהבת תורה. כי אתם יודעים מי הפמיניסטיות הכי גדולות? החרדיות. כי הן אומרות, למה שרק הבעל יהיה צדיק? גם אנחנו רוצות להיות צדיקות, אנחנו גם נקפיד קלה כבחמורה, אנחנו גם נדקדק בברכות, אנחנו גם נקפיד על שתי תפילות ביום, אנחנו, רגע, אנחנו גם נאכל רק מהדרין, אנחנו גם נתלבש בצניעות ולא נעגל פינות, כי אנחנו רוצות להיות צדיקות בדיוק כמו הדברים. זה, אני מפריע לי, שנייה. אני מדבר, ביקשתי שנייה. נכון? אז אני אומר, איזה פמיניסטיות טובות, כן? זה בחיוב אני אומר כמובן, כן? היא רוצה להיות, היא צודקת. למה שתקראו סיפורים על נשים חרדיות? על שרה שנירר, אשתו של הרב קניאבסקי, הבא שרה וליושיב, פחד מוות פותרו, תבד מהסיפורים האלה. מה זה אישה צודקת? מה זה אישה שאומרת, אני רוצה להיות צדיקה עד הסוף? אבל אם אישה אמרצית, אפילו ללחוץ צניות המינימליים לא שומרת. לא נראה לי שהיא מברכת על כל דבר שהיא אוכלת, אפילו דאורייתא ברכת המזון. ועוד המון המון דברים. אז פתאום הגמרא, היא כל כך אוהבת את התורה, שהיא חייבת ללמוד גמרא הרבה שנים. אבל בגמרא, כאילו, אם אוהבים את הגמרא באמת, אז כאילו, הגמרא כתוב בכל מיני הלכות, שכאילו, צריכים אותה. היא כל כך רוצה, היא אוהבת את ספר התורה, היא רוצה לרקוד אותה בשמחת תורה, כן, אבל כתוב שם דברים, לכן אוהבים אותו סגור. זה לא מחייב. אתם מבינים, זה בדיחה. כי הרי בשביל שאישה תקיים את מה שהיא לא מחויבת, זה מידת חסידות. מידת חסידות באה אחרי מה? שקודם כל עשית את מה שצריך. לכן אני אומר, וגם, האמת שגם חלקם אומרות את זה מפורש, שכל מה שמניע אותם, זה השוויון והשוויון והשוויון והשוויון. השוויון זה ערך עליון שדוחה צניעות, שדוחה מסורת, שדוחה מחויבות להלכה. השוויון כמו שהן תופסות אותו, זה ערך חילוני. זה לא ערך יהודי וזה לא ערך של תורה. שוב, הן לא מודעות לזה, אני לא בא עכשיו בטענה ספציפית לזה, אנחנו מדברים כאן עם מבט מעל. הפמיניזם הדתי זה פשוט בלבול. הם לקחו ערך חילוני, בטעות זיהו אותו עם הערך הדתי, ועכשיו יצרו מין ערך עליון שכל התורה כפופה אליו. לא, התורה לא כפופה אליו. התורה זה סולם הערכים שלנו, ואנחנו כפופים לתורה, ולא התורה כפופה אלינו. זה משהו מאוד עקרוני. צריך לדעת את זה ולא ליפול בזה. כי המון נשים טובות ופשוטות ותמימות, בחורות, נשים לא משנה מה, קורות כל מיני דברים כאלה, ויש כל מיני כאלה שהן יותר מפרסמות, או דם העיתונים, או ברעיונות, או אפילו ספרים, או בפייסבוק וכל הדברים האלה. ואז הם, לא, משתכנס, אתה אומר, כן, למה לא, למה לא, למה לא? אבל אתה אומר, רבא, כאילו, אם את כל כך אוהבת התורה, לא תקיימי את מה שאת חייבת? כל כך אוהבת את הקדושה והטהרה, לא תעשי את מה שצריך? בשם השוויון, נכון, קיצור, הבנת את הנקודה. לכן הוא אומר, הפמיניזם הדתי זר לנו. הוא לא ערך של יהדות, הוא לא ערך של תורה. רק להגיד את המילה הזאת, אתה כבר נפלת בפח. אנחנו עובדים אצל התורה. מה כן יכול להיות? שימו לב, לא להתבלבל. באמת, יש דברים שמשתנים מתקופה לתקופה. אולי מה שקורה פה עכשיו זה פמיניזם דתי. בנות, יושבות בבית מדרש, שנה שלמה, סבתא שלך כבר הייתה את הילדים בגיל הזה. לא, ישבה ולמדה תורה מול ספרים. במקרה טוב, המשכילות, פתחו ספר בשבת, סנה אורנה. נכון? אז אולי מה שקורה פה זה פמיניזם. לא, זה לא פמיניזם. כן, זה משהו אחר. נשים היום הרבה יותר חכמות, הרבה יותר משכילות. ממילא ברור שבחוץ מזה יש גם תרבות משתוללת בחוץ. ברור שמה זאת אומרת, בשביל להיות צדיק, בשביל להיות אישה יראת שמיים, צריך ללמוד תורה. אבל זה כדי שנהיה אישה צדיקה, לא כדי שנהיה גבר צדיק. אז למה הכל תלוי בסופו של דבר? לא באקט המסוים, אם נעשה ככה או נעשה ככה. שימו לב, זה הולך אחרי הכוונה. מה הצליל? הצליל הוא להיות אישה צדיקה, או הצליל הוא בכלל להיות כמו הגברים. לבטל את ההבחנה בין גברים לנשים. כי אומרת לנו התורה, זכר ונקבה ברא אותם. לא מטשטשים את הגבול בין גברים לנשים. זה לגבי הפיונים הזדתיים. ובמילה זה ענה לך. אם אישה רוצה לעשות קידוש או לא, זה בכלל לא קשור לקידוש. זה קשור לשאלה למה היא רוצה לעשות הקידוש. ואני לפחות חושב שכמו שאמרתי. אוקיי, וקיצור. כל אחרי המניע בסופו של דבר. עכשיו שאלות, כן.
כן. ויש לה
אהבה בו נגדלה
לתורה.
היא רוצה
לספר תורה
לרקוד עם ספר תורה. תרקוד איתו, אין בעיה. זה חוזר לשאלה. למה? למה לרקוד עם ספר התורה?
כי? היא באמת אוהבת את התורה.
נו. מעולה, שתרקוד איתו. לא, 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 אין בעיה של תומה. זה לא נמצא להלכה כך.
יש
לפעמים
בעיה
הפוכה,
שבגלל שנכנס כל הפמיניזם הלא חיובי הזה, אז ברגע שיש רצון לנשים, רצון טהור ואמיתי לרקוד עם ספר תורה, אז כאילו לא נותנים את זה בגלל שזה כאילו הפמיניזם.
כן, אבל אני מסתכל על רוב הנשים, או על המקומות יישובים שבהם הדיון הזה עולה, את רואה שיש קהר. ככל שהיישוב והקהילה יותר לייטים, יותר רוצים לרקוד עם ספר התורה. מאוד מעניין. לא אמרתי בהכרח. ברוב המקרים שהדיון הזה עולה, הוא עולה במקומות יותר לייטים. במקומות יותר תורניים, זה פחות עולה. אז את כבר מזהה.
אבל אם עכשיו זה דוגמה, אישה הולכת לבוטל, והיא כאילו, יש לה כאילו מלא כסף, והיא הולכת לבוטל, והיא תקתקנית, היא 70,
מראש. נו, הבנתי, נו.
היא שעברה להתעתף בפליף. היא באה לבוטל
ולהתעתף בפליף. ברור שלא, מה זאת אומרת? כי מה הקשר? לא יכול לעשות את זה לא, לא עושים את זה בפרסיה, זה מידת חסידות. לא משוויצים במידת חסידות. אתה יודע, יש אנשים מניחים תפילין רבנו תם, הם עושים את זה בסתר. מידת חסידות זה לא משהו, זה לא לוח פרסומת. אתה לא משוויץ, לא, כי ארבעת המינים זה כבר התקבל. לא, נשים פטורות ארבעת המינים, אבל זה התקבל כשופר, נשים פטורות, התקבל שכולם עושות, וזה לא יוהרה אם מישהי פתאום תבוא ותגיד שרוצה לשמוע מעט כעוד שופר. אבל תלית לא התקבל.
צריך יותר להגיד לבית, כי זה עדיין פדיחה להסתובב עם ארבעת המינים
קצת. למה להסתובב? אז בא לאבא שלך, תן את ארבעת המינים, נוטלת, מחזירה. אין שום בעיה, אבל לאן את מסתובבת עם זה?
לא, אני לא הסתובבתי לכל כאלה, אני לא הסתובבתי עם זה, אבל היה
שם... מה נגיד, אני חושב שבכותל, יש גם עניין של טיימינג. כשעכשיו יש קרב על הכותל, זה לא הזמן עכשיו לעשות את זה. אם המצב היה מתוקן, סבבה. כשיש את נשות הכותל שבאות להרוס לנו את הכותל וכל חלקה טובה, עדיף לחזור למבנה הרגיל.
אבל זה לא שעשיתי משהו נגד.
לא, לא אמרתי שחס וחלילה, אבל יש הקשר, יש מריטיים. זה לא נראה טוב היום.
בסדר?
תאמין, תהיה עם השם, נכון, נו, וייתן נקיים מאלוקים ואדם. צריך גם לשאול את עצמי תמיד איך זה נראה בעיני אחרים. ללכת עם ארבעת המינים או תלית בכותל לא נראה טוב היום ספציפית, אולי עוד 100 שנה זה ישתנה. היום זה נראה נורא והיום, בגלל הרפורמיות. אז לכן, אנחנו לא עושים את זה. כן, בטח, בסתר אפשר לעשות הכל. אבל זה לא שווה. אם אני לא בסתר, אני לא שווה, לא? איך ידעו שאני איזה?
אתה רואה את הלך תפילים?
כן. אבל חבר'ה, לא להתבלבל, נכון מאוד. אבל לא להתבלבל, מנת חסידות, חבר'ה, זה אחרי שעברנו, אנחנו פחות או יותר בסדר בכל ההלכות האחרות. כמו שאמרתי, אחרי זה סתם צביעות. נעשה מידת חסידות שבדברים הרבה יותר בסיסיים. אם אני עוד לא שולטת בהלכות שבת, לא סגורה להלכות כשרות, לא מקפידה בכל מיני דברים, אז פתאום תפילין נהיה הדבר הכי חשוב. לא נעשה צחוק מעצמנו. כן. לא שומע, לא שומע, שנייה, שנייה.
זה שמה
לי מוצריים,
אם
את
לא כאילו...
אם
אין עדיין את
הבסיס, כאילו, להתמגד לבסיס. לא, זה בגלל שהיא לא מבינה מה עושים פה. אם היא הייתה מבינה מה עושים פה, לא הייתה לה שאלה. אם היית אומרת לה, זה התחזקות, היא לא הייתה שואלת את השאלה הזאת. היא פשוט חושבת שפה כאילו לומדים כבר ממש תורה, כאילו איזושהי רמה גבוהה, וזה אומרת, רגע, ויש דברים יותר בסיסיים. אבל בעצם במה אנחנו עסוקים פה? הדברים הבסיסיים. אז לכן זה לא שאלה. כן. חרדיות אמרתי. בממוצע חברתי, לא אמרתי עלייך אישית, ברור שהציבור הדתי כציבור מקפיד יותר על הלכות מהציבור הדתי לאומי. ברור? מה לעשות? יש באדם פרטי, יש ציבור? מה הבעיה?
לא, כי זה מאוד חכם לי לעשות כל המסורת. אני רוצה שבעולם, אני למדתי בממוצע חרדי, ואותו סתם, כאילו,
אז בגלל זה לא פחות מהם, את רואה? זה הרגילים, לא מאוד מה.
אני יותר למשגע.
נו.
שאתה מתחיל לעשות את הדברים האלה, אתה
כאילו... הבאתי זה רק כדוגמה, בסדר? כאילו שאומרים, אנשים אוהבות תורה, אמרתי, אז בוא נראה איך באמת אנשים שאוהבות תורה, קודם כל הולכת להתנהגות. תקשיבו, יש ספר שנקרא בית אימי. ממש חובה לקרוא אותו, אני אומר לכם, בית אימי עוסק באשתו של הרב קניאבסקי. עכשיו, השליש הראשון או החצי הראשון זה על השושלת, על הלשם ועל הרב אליושי וכו', זה גם נחמד לקרוא. אבל בשלב מסוים זה עובר אליה. אני אומר לכם, מה הביא על הרעיון? עכשיו, שוב, זה לא דוגמה לחיקוי, היא בליגה אחרת מכולנו ביחד, אז זה לא דמות לחכות אותה, אבל קוראים את זה, אתה מבינים מה זה נקרא אישה שאוהבת את הקדוש ברוך הוא, אוהבת את התורה ואוהבת את עם ישראל. בסדר? לצערי הרב, דרך אגב, אני אומר אמיתי, מאוד חסר לי שאין הרבה ספרי, מה שנקרא סיפורי צדיקות. מאוד מאוד חסר לנו. יש לנו מיליוני ספרים סיפורי צדיקים, חסר סיפורי צדיקות. ממש חסר. זה קריטי, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כדי שיהיה לנו מודלים לאיך נראות נשים צדיקות.
אני
רמז, רובם לא רוקדות עם ספר תורה. כן. אפשר, זה לא שחור לבן, אבל יש דברים שאתה אומר, תשמע, זה בייסיק. כן, מי שהולכת לים מעורב, זה בייסיק, כאילו, מה אתה בשיא התאומה הזאת? מה לך מן התורה? איך זה קשור בכלל?
כן, אבל לא, אז כאילו, כשגבר עושה משהו שהוא
יותר
לא מבין את התכונית
כלשהי,
אז לא באים
ומתקדקים
את האומה.
בטח שכן, ספרי המוסר חד משמעית, כתוב בהמון ספרי מוסר. אדם לא יכול להיות פתאום צדיק בתחום... לא, ממש לא. ספרים קדשו, אבל לא מה שאסור בכלל, אבל באופן כללי, בסדר? צריך שתהיה אלימה. איך אומרים? שהאדם לא יכול ליטול דרגה שלו שלו. יותר מזה, יש עזרות, יש עזרות בספרי מוסר. זה לא נקרא עולם מתקדם, פמיניזם זה עולם נסוג.
לא, כאילו, הבן אדם כל היום בהתקדמות וברצון כאילו להיות יותר טוב ויותר טוב.
מעולה.
אף מי שרגיע לשלמות, גם לא...
אמרתי שלמות, אבל יש הבדל במישהו שנופל חד פעמי, יצרים, תאוות. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על סעיפים שלמים בשולחן ערוך שהחלטנו שהם לא רלוונטיים. אז אם זה לא רלוונטי, אז מה, פתאום התורה, אתה לוקח את התורה? בוא, אני מדבר על העמדה עקרונית, על העמדה עקרונית. מחקתי סעיפים לשולחן ערוך, אז מה, אז פתאום אתה כזה צדיק וזה. אני רק אמרתי, זה סבר את האוזן, לראות שככל שמקום יותר לייטי, פתאום שם כל היום דנים על המהפכה הנשית ועל הפומש. לא קונה את זה, בקיצור, לא קונה את זה. זה לא מהפכה תורנית, ובאי לכים, והתחדשות, וזה חלק מהגאולה, ובינה יתר הבאי שם, ובלה בלה בלה, ואתה אומר, חברים, דברתם. זה פשוט קוראים לזה פמיניזם, והשפעה של התרבות החילונית. זה הכל, זה מה שיש פה. פשוט עשיתם, מעתק הדבק, למה שהחילוניות עושות, גם לא כל החילוניות כמובן, כן? אנחנו נורמלים, כוונה, לקחתם תנועה רדיקלית בעולם החילוני, והדבשתם עליה מילים דתיות. זה הרש פחות עוזר, יש ארגון מיני קולך, מכירים אותו? כן? בדרך כלל קוראים לו קולך, כי זה קיצור, אבל השם המלא שלו זה מין אי קולך. בסדר, זה בדיחה, לא הבנתי. ברוך השם, האמת, אני לא מכירות אותו יותר טוב. פעם הם עשו יותר רע, שהיום הם כבר פחות. אבל מדי פעם יש כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, לעשות כל מיני שינויים ורפורמה בכל מיני דברים שקשורים להלכה וכדומה. תקשיבו, תמיד תשאלו את עצמכם מי הבן אדם שעומד. בסדר? כמה הוא נראה לכם באמת, באמת צדיק ירא שמיים, וכמה יש סיכוי רב שהוא מושפע מתרבות אחרת. כל מה שאמרתי עכשיו, רק משפט לסיכום. כל מה שאמרתי עכשיו, זה עוד נגזרת, שימו לב, שנייה, שנייה, משפט אחרון לסיכום. זה עוד נגזרת של מה שכתוב פה בספר בראשית, שנייה, שנייה, לא יכולים על זה, שנייה, 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 שנייה. מה שכתוב פה בספר בראשית, בסדר? כמו שאמרנו, זה מהות. אם התורה מתארת לנו את זה, יש איזה השלכות לנו היום. עכשיו, שימו לב מה קורה שבוע הבא. עד עכשיו למדנו את הסיפור כפשוטו. זאת אומרת, התורה דיברה על זכר ונקבה או איש ואישה, ולבשנו את זה על גבר ואישה. נכון? יפה. כל זה נשאר נכון. שבוע הבא אנחנו נלמד את הסוגיה הזאת עוד פעם, אבל הגבר והאישה או האיש ואישה יהיו משל בדברים אחרים לגמרי. שגם עליהם יחול העיקרון של סוד הנסירה. יהיו איתנו. חזק וברוך, שאני מברך אתכם. Thank you.